דיברנו על משמעות התפילה, התפילה הנבואית, שהיא היעד של הבחירה. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם כדי שיתווכח איתו, כדי שיהיה סנגור, כדי שיהיה מישהו שיגיד חלילה לך, לא ייתכן. הקדוש ברוך הוא מחפש שותפים, הוא ברא בני אדם כדי שיוכלו להמשיך לפעול בצלם אלוהים שבהם ולעשות דברים מכוח הבורא כהמשך הבריאה, כמו שאנחנו אומרים בכל חופה. אבל הוא בחר באברהם כדי שיתווכח. נוח לא מתווכח, נוח לא יודע להתווכח, ועד היום יראה אלוהים שבכל אומה ולשון אני רוצה להיזהר, רובם ככולם לא עולה על דעתם שאפשר להתווכח איתו. להיות יראה אלוהים פירושו של דבר לכרוע 5 פעמים ביום על הברכיים ולקבל בהכנעה. הדבר היחידי שנוח יכול לעשות זה לעשות תיבה ולמשוך זמן אולי. לא עולה על הדעת להתווכח. זה צדיק. צדיק שכמו נוח הוא צדיק שבסופו של דבר ממלט את עצמו אל התיבה ובעולם יכול להיות מבול. אפילו אין כוח.
למה עושים השוואה בין נוח לאברהם?
זאת ההשוואה. ההשוואה היא לא שאברהם צדיק יותר, זו טעות גמורה בהבנה. אברהם לא נקרא צדיק בשום מקום. אברהם הוא נביא, הוא מתפלל. זו טעות גמורה בהבנה שכאילו נוח הוא צדיק ואברהם יותר צדיק. לא מתוארת צדקתו של אברהם, לא מוסברת צדקתו של אברהם, התורה לא מזכירה אותה כלל. דברים שיש במדרשים לגמרי עלומים בתורה. אברהם נבחר למען ייעוד שהתברר בפרשת התפילה, נבואת התפילה. הוא ניגש מכוח המנדט שהוא קיבל, מכוח הבחירה. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את בתוך רב שמרו דרך השם עושה צדקה ומשפט. ומכוח זה הוא צועק לפני השם על משפט, השופט כל הארץ יעשה משפט. לא יכול להיות שיהיה כצדיק הרשע, אבל הוא טוען גם בשם הצדקה, כי כן יכול להיות כצדיק הרשע אם תציל את הרשעים למען הצדיקים, כי הצדיקים יכולים להשפיע במשך הזמן. אז אם יש שם 50 צדיקים, אז יש גרעין של צדקה לבקש בתפילה להציל את הרשעים למען הצדיקים. כי במשפט הנפש החוטאת היא תמות. אז במשפט יש מקום להציל את לוט, אבל אין מקום להציל את סדום. אבל יש צדקה למען. כן? אברהם לא נבחר מפני סיבה אלא למען תכלית. למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו, למען אשר יצווה, למען 50 הצדיקים שישפיעו על המקום בהדרגה. ואז אברהם מבין שאין 50 צדיקים. השם לא עונה לו כלל לטענת המשפט, הוא עונה לו לטענת הצדקה. אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, נסעתי לכל המקום בעבורם. אין בעיה, אברהם. אברהם מבין שאין. ואז מגיעה שעת התחנון, כן.
גם משה לא נקרא צדיק.
מה?
גם משה רבנו לא נקרא צדיק.
משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך, הוא ממשיך הקו של משה.
משה רבנו לא צדיק?
לא. לא, 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 תפסיקו עם זה. אל תכניסו לתורה מה שאין בה. לא אברהם צדיק ולא משה צדיק. אברהם נביא ומשה פנים אל פנים, יש הגדרות מדויקות. כשמכניסים כל דבר בכוח, אז מקבלים תורה אחרת. אין דבר כזה לדחוף לתורה דברים שלא כתובים בה. צריך להבין מדויק. תורה ניתנה כדי שנדייק בה. זה לימוד תורה. ככה היום יש מין אווירה כזאת. זה לא רק היום, זה כבר דורות, אבל היום זה התעצם שאפשר בערך לומר כל דבר, אבל בערך הזה אין לו ערך. משה הוא נביא. משה הוא גם את נבואתו לא רוצה. משה הוא פנים אל פנים. משה מתווכח עוד יותר מאברהם. אלא שאברהם מתווכח על סדום, ומשה מתווכח על עם ישראל. הוויכוח של משה עם השם מגיע, הוא פשוט בשיאים. למה השם רוצה במשה? למה הוא רוצה באברהם? למה לא נוח לו בצדיקים שמקבלים בהכנעה? כי זה מאופי הצדיקים שהם מקבלים בהכנעה, נוח.
איפה יושב איוב?
איוב הוא מסוג הצדיקים. נוח, דניאל ואיוב מופיעים ברשימה אחת אצל יחזקאל.
הוא כן בא בטענות, ישמע.
על עצמו. על עצמו. והשם אומר לו, אי אפשר להסביר, לגלות לך. וזהו בדיוק ההבדל שהשם אומר על אברהם, שאי אפשר לא לגלות לו. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. למה לאיוב נכון לומר איפה היית ביוסדי הארץ, ולאברהם נכון לומר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? הרי זה בדיוק מה שאיוב ביקש. מי ייתן, ושם ישר נוכח אמו. אני רוצה להתווכח אמו שמה במקום המשפט, והוא לא זוכה לזה. איוב כמו נוח, לא כמו נוח. נוח בהשלמה מוחלטת, בקנייה מוחלטת. איוב צועק על עצמו. נוח מציל את עצמו, איוב צועק על אובדן משפחתו. יש בספר בראשית אנשים דומים לסוג הזה. אבימלך, אני מקדים משהו מהפרק הבא, מפרק כ'. אבימלך אומר פסוק ד', ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדוני הגוי גם צדיק תהרוג, הלא זה בדיוק אף תספה צדיק עם רשע של אברהם. אלא מה ההבדל? אברהם לא על עצמו ואבימלך על עצמו. הלא הוא אמר לי וכולי, בתום לבביר וניקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. וכבר ציינו המפרשים שניקיון כפיים לא יישאר לו, כי הוא לקח אותה. הם לוקחים נשים מכל אשר יבחרו, הרי הם לוקחים, אז אין פה ניקיון כפיים. אבל נכון שהיה תום לבב, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה, לא קרבת אליה מרצונך, לא קרבת, לא נמנעת מלקרב אליה מרצונך, אלא אלוהים לא נתן לך, היית חולה. היו שם מעצורים שעצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך. ואתה, פסוד העין, השב אש את האיש כי נביא הוא. מה זה נביא? הרמב״ם עומד בצדק גמור על ההבדל העצום שאין עדיין שליחות. אין אומה ואין שליחות. אז מה זה נביא? נביא אצלנו, בתפיסה שלנו, זה שליח. אבל יש נבואה לאברהם. מה עיקר הנבואה לאברהם? אז לדעת הרמב״ם זאת ההכרה, האמונה בפרסומה. וכל אנשי בית אברהם קוראים בשם השם, זאת אומרת שהם לומדים להכיר בהשם ולדעת אותו ולקרוא בשמו. אבל בכתוב הנבואה היא התפילה, והשורש של נבואה זה ניב שפתיים, זה ביטוי פה, זה לא נבואת שליחות, זאת נבואת תפילה. ואתה השב אשת האיש כי נביאו ויתפלל בעדך וחיה, אם אינך משיב דק אם אותו מות אתה וכל השאלה. יתפלל בעדך, מה כתוב בסוף איוב? מה התקנה של אליפז ורעב שדיברו דברים שהשם כועס עליהם, כעס עליהם? עכשיו זה דיון בנפרד על מה הוא בדיוק כעס ולמה, אבל הוא כעס עליהם. חרה אפי בך ובשני רעך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. מה זה נכונה? האם נכונה זה דברים נכונים או דברים שנאמרים בכנות? הוא דיבר בכנות ואתם לא. אפשר, יש פה מרחב מסוים של פרשנות, אבל חרה פי בך ובשני רעך, זה כתוב. אז מה התקנה שלהם? תלכו אליו לפייס אותו. כדי שמה? שאיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה. והשם נשב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. בפרק האחרון הרב סולובייצ'יק תיאר את זה כל כך יפה בכל דודי דופק. בפרק האחרון שם הפתרון של ספר איוב, כי שם איוב התפלל בעד רעהו, ואז השם שב את שבותו. ומזה בנה הרב סולובייצ'יק את המשמעות, את הפרשנות של הספר כולו. זה חידוש גדול של הרב סולובייצ'יק, אבל הוא יושב לגמרי על פשט המקרא. באחד מימי הזיכרון לרב סולובייצ'יק ביקשה ממני ביתו, הרבנית טובה, ביקשה את השיעור הזה, ואחר כך אמרה לי, אבא היה אוהב מאוד את השיעור הזה. אז קיבלתי הסכמה יותר טובה מזו אי אפשר לקבל. תקראו עוד פעם את כל דודי דופק, את הפרקים האמצעיים ששייכים לאיוב, תראו, זה פשוט מפליא, כי הרי במענה השם לאיוב אין תשובה. הרב סולובייצ'יק נותן, מתוך ההשוואה לאברהם, הוא נותן את התשובה, והתפללו בעד רעהו, אלא שהרב סולובייצ'יק אומר את זה בשפה פילוסופית. ואני לימדתי את זה כשיעור בתנך, מתוך המקרא, והתפללו בעד רעהו, השב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. זו מדרגתו של אברהם, זה ההבדל בין אברהם לאיוב, שהוא מתפלל בעד. כן.
על פי ההבנה הזו במילה צדיק, האם צדיק זה משום צדקה או משום צדיק?
זה דיון נוסף. אני חושב שבמילה צדיק מקופל גם צדק וגם צדקה. אני חושב שיש אכן הבדל ביניהם. אני חושב שצדקה היא מעבר למשפט ומעבר הצדק, היא זאת האידאה שמתגלמת במשפט, אבל משפט לא מספיק, כי במשפט אין מידת החסד, ובצדקה יש. אז, אבל זה דיון בנפרד. על כל פנים, נוח ואיוב מופיעים יחד אצל יחזקאל כאנשים שלא יצילו בנים ובנות כי אם את נפשם יצילו. וישאל השואל, הלא נוח יציל את בניו? נראה לי שהתשובה היא שזה למען קיום האנושות. נוח מצד צדיק לפניי בדור הזה ראוי להציל את עצמו. בימי יחזקאל יש מספיק לקיום האנושות, וצדיקים מהסוג הזה לא יצילו אלא את עצמם. קשה לי להתאפק מלספר לכם שהיה, כשהישיבה עוד הייתה במקום שהיום צומת, בהתחלת דרכה, לא לפני 44 שנים בערך, בא ראש ישיבת הסדר חשובה כאורח ודיבר על זה שבעולם יש היום מבול רוחני והישיבות הן תיבת נוח. ואני עוד לא הייתי מספיק נועז וחצוף כדי גם להתערב ולהורח. להתווכח עם הרב ליכטנשטיין זה בתוך הבית. כן, כבר מצאתי את עצמי מתדיין מול מורי ורבי הרב צבי יהודה אצלו בחדר, אבל מול אורח לא יכולתי, ושתקתי אבל התפוצצתי. מי אמר לו שהשם סוגר את מכסה התיבה על עולם הישיבות? מי הבטיח לו את זה? לנוח אין כוח לסגור את המכסה. מי אנחנו אמורים להיות? בני נוח או בני אברהם? לא, פשוט זה נחרט בי כמשהו שאני מתנגד אליו מכל וכל, למין הבחנה כזאת של מבול רוחני בתרבותי בעולם, ואנחנו תפקידנו לברוח לתיבות של הישיבות ולסגור את החלונות ואת הפתחים. אני חושב שזה אי אפשר, וזה לא נכון, וזה לא תורת מה שהתורה מצפה מאיתנו, ולא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו בני אברהם. השם אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. כן.
אז בעצם ההבדל בין אברהם לאיוב לנוח זה לא בדיוק הדין האם הם מתווכחים או לא, זה הדין על מי הם מתווכחים. זאת אומרת, עצם הוויכוח הוא לא מבדיל ביניהם, זה השאלה מטעם מי ועל מי.
להתווכח על עצמו זה באמת, יש פה בעיה ביראת האלוהים, כן? מידת ההכנעה שביראה עומדת מול תחושת הצדק של איוב, אי הצדק, ויש פה התנגשות. אבל כשאברהם מתפלל על סדום, הבעיה הזאת איננה. וכשהוא מתפלל על אבימלך שלקח את אשתו, הבעיה הזאת איננה. אני רוצה לומר מילה על יום הכיפורים.
יום איך אפשר להשבות בין אברהם לנוח? הרי נוח רצה להתפלל וסגר בעדו.
לא, מי אמר שהוא רצה להתפלל? לא כתוב שם דבר כזה.
ויסגור אלוהים בעדו.
ויסגור השם בעדו כתוב. ונדייק. וזה כשהוא כבר בפנים. וקודם לזה הוא לא פצע פה. המדרש אומר את זה במפורש, מה שאמרתי עכשיו, שנוח לא התפלל בעד הדור. אני רק מסנגר עליו שהוא לא העלה על דעתו שזה אפשרי.
אבל יש מדרש שאומר שהוא רצה להתפלל.
לא, אין מדרש כזה. אין מדרש כזה. למיטב ידיעתי אין מדרש כזה. אני זוכר את המדרשים על נוח שהוא רצה להתפלל. לא, לא. יש מדרש בפרי זה, וזאת הברכה, שנוח לא התפלל בעד הדור. שהוא רצה להתפלל, זה לא עולה על הדעת בכלל. עד היום הזה, מה? הרי תפילה. בואו נעשה משאל, מה זה תפילה? רוב האנשים יאמרו שזה בקשת תחנונים, אבל תחנונים זה אומרים אחרי התפילה. הרי השורש של תפילה זה פי למד למד. זאת הידיינות משפטית. להתעטף בתלית ובתפילין כעדות, כמו שבעולם שמים יד על ספר תנך. זאת העדות. ולהידיין עם ריבונו של עולם. למשל, תקע בשופר גדול לחירותנו, הבטחת. הבטחת? לא הבטחת? אני חושב שאתם לא, מרוב חינוך ליראה והכנעה, אתם לא ממש, אתם מתקשים לקלוט, גם אני מתקשה, לקלוט את משמעות המילים. מילות תפילת העמידה, אברהם עומד בתפילה. זאת התפללות, זאת התדיינות, זאת התנגשות, זה ויכוח אדיר ממדים. אם אנחנו צריכים רק לבקש תחנונים, אז דיינו ברפואה ופרנסה. כל אחד לפי מה שחסר לו, זה מה שרוב האנשים מבקשים. אני תכף מגיע עוד רגע, אני רציתי להסביר את עד שירצה את חברו של יום הכיפורים. עד שירצה את חברו, הכוונה שחברו יתפלל עליו ביום הכיפורים, זאת הכוונה. להגיד סליחה זה לא שווה כלום. אם הוא הולך הביתה ואומר לאשתו, הטיפוס הזה לא רק כל מה שהוא עשה לי, עוד ביקש, עוד התקשר להתנצל גם, וסלחת לו, נו מה אני אגיד לו? ככה זה מצוי. מה זה שווה? זה כלום. העניין הוא שהנפגע יתפלל עליך, שהנפגע יתפלל על הפוגע, אז והשם שבת שבותי יום יתפלל לא בעד רעהו, גם הוא וגם הם יבשעו. בשביל להשיג את זה שהנפגע יתפלל עליי ביום הכיפורים, צריך להתאמץ קצת יותר. נכון שלזה חיברו תפילה זכה, אבל לא כולם מכירים אותה, ולא כולם, וזה היא ארוכה גם, אפשר לעשות משהו קצר מאוד. כן, שאני מתפלל בעד כל מי שפגע בי, בואו נגיד לפחות אם הוא מתחרט. נכון? על תנאי. אם הוא מתחרט ואין לו כוח ועצבים וזמן לא מוצא אותי וקשה לו והוא לא מגיע אליי, אם הוא מתחרט, הרי זה כאילו אני מוכל לו מעכשיו אם הוא יתחרט ומתפלל בעדו. זה שני משפטים. זה הדבר העיקרי בעד שירצה את חברו. זה המדרגה של הפרק האחרון באיוב. ועכשיו אני בא לעיקר שרציתי כבר לפתוח בו, וזה התחנון. כולכם מכירים את החיוכים האלה של אין תחנון היום. איזה יופי, עד י"ב בסיוון, בזכות אבות אבותינו שהביאו עולת ראייה לבית המקדש עד י"ב בסיוון בתשלומי שבועות, מרוויחים את החמש דקות האלה. איזה חמש דקות? שלוש דקות. כן, כמה זה כבר? נגיד שזה חמש דקות בשני וחמישי. איזה חיוכים, איזה הנאה. נו מה, מה אתם אומרים בזה? מה אומרים בזה היהודים טובים? שכל התחנון הזה נמאס עליהם, שאין להם חשק אליו, שהם לא מבינים מה הוא עושה שם ולמה הם צריכים להתחנן שם. אז אל תעשו טובות. זה לא. יש פה איזה חתן, איזה בעל בריס. מה? יש מקומות בירושלים שאומרים תחנון פעם אחת, יום אחד בשנה. ב-A-B-R. זה בדיחות. פה זה יורצת כזה ושם זה... התחנון נוסד בתפילה הראשונה של אברהם, שמכוחה אנחנו עומדים בתפילה. ברגע שהוא הבין שאין שם 50 צדיקים, ויאמר השם אם אמצא וסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. בישראלית אומרים תחלום, בחלומות יש שם. ויען אברהם ויאמר, הנה נא הואלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. ומה היה קודם? קודם הוא לא היה עפר ואפר? מה השתנה עכשיו? אולי יחסרון 45, אולי ימצון שם 40, אל נאיחר לאדוני ואדבר, אולי ימצון שם 30, הנה נאו אלתי לדבר אל אדוני, אולי ימצון שם 20, אל נאיחר לאדוני ואדברה אך הפעם, אולי ימצון שם 10. מה זה? זאת שפה אחרת לחלוטין מהשפה של חליל הלך, של ויגש אברהם ויאמר, אברהם עודנו עומד. כשהוא בעמידה הוא מתפלל, ואז הוא אומר חליל הלך ואולי יש, הוא מדבר בשפת העמידה, שפת התפילה. למה הוא מדבר ככה? כי השם הזמין אותו, כי נתן לו כוח לעשות את זה, כי הוא העמיד אותו על בתפילה, כי הבחירה, כי ידעתיו למען אשר יצווה, מעמידה את אברהם בתפילה ונותנת לו כוח תפילה, שהוא הידיינות משפטית, ויכוח. שזה נגמר, זה נגמר. אם נמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, נסעתי לכל המקום בעבורם, אין בעיה אברהם. אל תדאג לכצדיק הרשע, אל תדאג לשום דבר. ביקשת צדקה, תקבל. הוא מבין שאין. והוא פתאום נחרד מזה שהוא אמר 50. למה אמרתי 50? ואז הוא מתחיל להתחנן, ואז הוא נהיה אפר ואפר. כלומר, פה יש נפילת אפיים. נפילת האפיים של התחנון היא התחושה הזאת של אפר ואפר, מה שהרב סולובייצ'יק קורא בעקבות הפילוסופיה המודרנית, האפסות, האימחצות של האדם, שפלות מעמדו הקיומי נוכח הבריאה, נוכח הכל יכול. אדם נמחץ, ליכטנשטיין זצ"ל היה רגיל לומר, אדם נמחץ. אמרתי לו באחת הפעמים האחרונות שדיברנו, למה צריך להגיד אדם נמחץ? אברהם אמר את זה יותר טוב. אנוכי אפר ואפר, הוא ציטט פילוסוף שאני כבר שכחתי עכשיו בדיוק את מי הוא ציטט, אבל הוא ידע לצטט אותה. אבל אמרתי לו, רגע, אברהם את זה יותר טוב, אנוכי אפר ואפר, זה התחנון. כשנופלים בתחנון, אגב, לא חשוב כל כך מה אומרים. הרמב״ם אומר, כתב, מתחנן מעט כפי כוחו. לא כל כך חשוב מה אומרים. זה הכל הצעות, מה שכתוב שם. תגידו מה שאתם רוצים. מה שאדם מרגיש שהוא מסוגל, אבל להרגיש שאנוכי אפר ואפר, ליפול אפר ואפר, אפיים, פירושו לקיים את התפילה כעמידה. שאם לא כן, אז כל התפילה היא תחנון אחד גדול. אם אתה רק מתחנן ואתה לא מתפלל, אז זה לא אברהם. להגיד שיש לנו זכות עמידה, שהתפילה שלנו היא משהו מיוחד. אני לא מצאתי, חיפשתי, אין לי מספיק ידע, אבל לא חיפשתי בתרבויות ושאלתי אנשים, לא מצאתי דבר דומה לתפילת עמידה בשום מקום. יש בכל מזמורי תהילים כאין דומים להם, יש בכל העולם. תחנונים יש בכל העולם, בדתיות שבעולם, אבל לא עמידה. עמידה מכוחו של אברהם, לומר תקע בשופר גדול, אשיב השופטנו, תעשה צדק בעולם, תבנה את ירושלים. מה? זאת עמידה. אחרי שעמדנו ואמרנו בהתחלה מגן אברהם, מכוחו של אברהם אנחנו עומדים, גמרנו עמידה, אנחנו נופלים, כי זה מצבנו הקיומי כבני אדם. בהיעדר זכות העמידה, במקום שזכות העמידה מצטה את עצמה, אנחנו נופלים. הנפילת האפיים היא נותנת את המשמעות של העמידה. אני רואה אנשים עומדים, עומדים בתחנון, עומדים בובה לציון, אז באמת אין משמעות לעמידה. אין משמעות, אנחנו שמחים לעמוד, וזה נחמד לעמוד ולהתפלל, והכל זה תפילה, לא חשוב אם זה מזמורים או תחנונים או תפילת 18 או מה שיהיה, הכל זה אותו דבר בערך. נו מה, אז אין פה עמידה. קיום העמידה זה האפר ואפר שבא אחריה, תודעת אפר ואפר. מתוך אפר ואפר, ריבונו של עולם, נתת לאברהם זכות עמידה, כי בחרת בנו, בחרת בנו, כי בחרת בו לעמוד לפני השם ולהתפלל תפילה נבואית. אז בתודעה כזאת אני לא יכול לוותר על תחנות. לא חשוב מה אומרים, לא צריך להגיד כל ואורך, כל ואורך הוא מספיק, מה להגיד, כל אחד מעט כפי כוחו. אבל צריך ליפול כדי להבין שקודם עמדנו, שהייתה לנו זכות עמידה, שבאופן טבעי היינו צריכים להיות אפר ואפר כל הזמן, והשם העמיד אותנו לפניו, נתן לנו זכות לעמוד מכוחו של אברהם. זה האופן שאני רואה את זה. זה פשוט חז"ל הבינו שזה יסוד התפילה, וכך אנחנו אומרים בתפילת עמידה, בתפילתה, בכל תפילה. כן,
לפי הלכה, גם לפי הרמב"ם, גם לפי השולחן ערוך, צריך בתפילה להיות עם ראש כפוף ולעמוד כעבד לפני רבו מתוך פחד, מתוך יראה.
מה אני אגיד על זה? שהתפילה הנבואית כבר נעלמה.
גם בלשון יש האל הגדול הגיבור ומה האל עליון.
זה הכל ציטוטים של משה. ומי שיתחיל להוסיף ולומר הרחום והחנון והאיזוז והתקיף כמו שעושים המוסלמים, אז מה עושים לו? שתקים אותו, נכון? סיימתינו לשבחי דמרח, לא כתוב בגמרא? כתוב. מה שהסברתי פה זה התפילה הנבואית. אנחנו עומדים כן בהכנעה, כי יש לנו קיר חסום, כי הוא לא עונה לנו, כי זה לא דו שיח, ואנחנו מתפללים במטבע קבוע. זאת הסיבה. התפילה הנבואית אכן תמה. איפה היא תמה? היא תמה בירמיהו למד בית, הפעם האחרונה שנביא התפלל. והשם אמר לירמיהו כמה פעמים תשתוק, כלומר סגר לו את הדלת, אם יעמוד שאו שמו לפניי, וכן הלאה וכן הלאה. יש בירמיהו, תקראו את המאמר שלי על נבואת התפילה, נו, זה נמצא בספר פרקי האבות, זה נמצא באתר. יש תוספת בספר על הרב קוק. נבואת התפילה, זה מה שהסברנו עכשיו. אני מסכים שיש לנו בעיה, כי נבואת התפילה לא חיה, אבל אף על פי כן, עצם העמידה בתפילה והנוסח של התפילה הוא לא נוסח של תחנונים. לא, בשום אופן זה לא נוסח של תחנונים. יש בו גם, יש שם גם רחמים, אבל זה לא נוסח של תחנונים. אם תשבו את נוסחי, את הסגנון ואת המנגינה, את האווירה של התחנונים לעמידה, זה שני עולמות. אז אפילו תפילת העמידה הלא נבואית, שכל כולה קבועה כבר במטבע קבוע, ושאין בה ויכוח פתוח, כי המסך ירד, והוא ירד בימי ירמיהו, בכל זאת יש בתפילת העמידה משהו מזכות העמידה של אברהם אבינו.
גם איוב התפלל
אני מסביר את זה שם במאמרים שהזכרתי. איוב צועק על עצמו ואברהם מתפלל על הדור, לוקח אחריות על סדום ועל אבימלך ועל עצמו. הוא לא אומר מילה. ושים לב שכשמשה, רבן של כל הנביאים, משה, כשהוא התפלל על עצמו, השם אמר לו רב לך. אברהם בעקידה לא מתפלל. משה על עצמו התפלל, השם אמר לו רב לך. פעם היחידה שהוא אמר לו רב לך. ברור, כל התפילה נשענת על זה, כל העמידה נשענת על זה. היו שם עוד בקשות, כן.
במעריב אנחנו לא אומרים בפעת הפעם, אז איך מסבירים את זה?
טוב, אי אפשר הכל. ערבית היא רשות, הרי יש שתי תפילות ביום כמו שני תמידים. כן. ביסוד שלה היא רשותית, מה? עוד פעם? אני קודם כל משתדל לצמצם ככל שאני יכול. אז חתן לא מספיק לי. ההנחה בחתן ובעל ברית שזאת שמחה של כולם. כי בקהילות זה היה ככה. בקהילות, אם יש חתן או בעל ברית, הכוונה היא שאחרי התפילה, זה מה שקורה בו ביום, וזאת שמחה של הקהילה. יש שם איזה חתן שאף אחד לא מכיר אותו, זה לא מעניין, זה לא נכון. אני אומר, בבקשה, בואו נציג אותו, בואו נשמח איתו, נרקוד איתו את 5 דקות של התחנון, ואז נראה אתכם. מה אתם רוצים? כל מה שאתם רוצים זה לחסוך את הדקות, אז זה לא שווה כלום. אז השאלה היא שווה התפילה. וגם כשיש פטור תחנון, אז אני מוצא דרך להגיד משהו שכן אפשר לומר, כדי להביע את זה שעכשיו נגמרה המידה וחזרנו להיות אפר ואפר. ויש מספיק דרכים. כן.
אפשר אולי לומר באמת שזה גם בתת מודע שאנשים לא רוצים להגיד את תחנון, לא רק בגלל שזה דקות, אלא זה לא נעים ההרגשה הזאת.
ודאי, אני מסכים, אבל אז בדיוק זה השיעור. אז אני אומר, תקיימו את הרמב״ם, אם מתחנן מעט כפי כוחו, תמצאו את המילים שכן מסתדרות לכם.
לא, שהאדם לא רוצה בכלל להרגיש את ההרגשה הזאת.
אז יש לו בעיה, אז הנה חינם. כי אז מה הוא אומר? אז הוא אומר בעצם, השם ברא אותי איש חופשי. הבורא ברא אותי כאיש בן חורין בעולם. ואני רוצה לעמוד לפניו כאיש בן חורין. ואני לא מוכן להימחץ, ואני לא מוכן להיות אפר ואפר ולא כלום. טוב, זאת אי הבנה בסיסית, עמוקה. אני מסכים שיש תחושות כאלה. אבל מספיק שקורה משהו קטן, שמשתבש העולם על, 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 על מישהו בקטנה, בדבר קטן מאוד, ואז הוא באמת נמחץ, ואז אני פוגש אנשים שאומרים אני לא יכול להתפלל, שאני רואה את זה על הפנים שלהם. נכון שהם לא רואים בעמידת, בתפילת העמידה זכות, ושמצבנו הראשוני הוא אפר ואפר, שכולנו בני תמותה וכן הלאה וכן הלאה, ו דברים יכולים לקרות כל הזמן, אלא הם רואים את עצמם כבעלי זכות, ואז כשמתמוטט משהו אז נהרס עולמם. דוגמת יש כל הזמן, מישהו נולד לו בן לא כל כך, אז לא עלינו, והוא כועס עליו, אז הוא מנתק קשר. מקרה שאני מכיר, כן, לא כל כך מזמן התוודעתי אליו, בסדר, כי הנחת היסוד היא סוג של פינוק כזה. מגיע לי בעצם, הרי בראת אותי עומד לפניך. היי, מה פתאום, איפה? זאת באמת נקודה קריטית. כן.
אני חושב שיש
כדוק
לעשות בדיוק
בין
הרגשה
של
הדקות
לבין
הרגשה
של
התפילה.
פסוקי דזמרה זה לא תפילה, זה שיר, שירה. שרים, לפני התפילה שרים. להגיד את זה כדי לצאת ידי חובה זה לא כלום. זה לשיר.
יכולים לעמוד?
אפשר יכולים לעמוד, אבל למה לעמוד?
אז איפה זה משמעות?
זה לא איסור לעמוד, השאלה היא באיזה תודעה אתה עומד. ממילא אני עומד, כי כל הזמן אני עומד, כי הכל זה תפילה, כי יש תוכנה שאומרת שתפילה מתחילה בהודו או במזמור שיר חנוכת ונגמרת בעלינו לשבח או בברכו, נכון? זה מין תוכנה כזאת, זה לוקח חצי שעה בבוקר, עוד 10 דקות בשנים חמישי מתפללים, הולכים לתפילה, התפילה מתחילה מחר, התפילה מתחילה ב 7-8, מה מתחילים? עודו. נו מה, זה רציני? זה לא תפילה, זה שירה. שרים? עדות המזרח אומרים לפחות, כשנוהגים לפי מנהגם, אז אחד אומר מזמור בכל רם, את כל המזמור. הרי אצל אשכנזים יש רק ההתחלה והסוף של המזמורים. כל האמצע זה רק מלמול. כן, מה, יש קריאת שמה, יש מלמול שמה. לא קוראים שמה. לקרוא שמה זה לקרוא בכל בתעמים. כן, כתוב בהלכה, מה שאני אומר. ועדות המזרח, כשהם אומרים מזמור תהילים, אז זה מזמור תהילים. אז כל המזמור. ואז הוא אומר מזמור, והוא אומר מזמור, והוא אומר מזמור, והוא אומר מזמור. זה פסוקת זמרה. זה סוג של מקהלה. הם רוצים לעשות את זה שעתיים עם כינורות ונבלים, מה טוב ומה נעים, בסדר גמור, אבל זה פסוקי דזמרה, זה לא תפילה. קריאת שמה וברכותיה זה זה חיבור עם קיום מצוות התורה שלא תשכח ותהיה בתודעתנו יום יום. כן, זאת קריאת תורה המינימלית שחייבו חכמים כדי שתהיה בליבנו תמיד עם ברכותיה. תפילה זה מברוך של מגן אברהם עד המברך תמו ישראל בשלום, זאת תפילה. כשעושים עסקות חבילה אז יש לזה מחירים. אחרי התפילה אפר ואפר, זאת התודעה. זאת, לפי דעתי זה מעוצב פה. מה, כל מה שאני רוצה, מה שתעשו כל אחד יעשה מה שהוא מבין, אני לא אחראי על אף אחד פה, אני בקושי מסתדר עם עצמי. אבל אני רוצה להעביר לכם את התודעה שזה כתוב פה במקום המכונן הראשון של התפילה, של עומד לפני השם, של מה שהגמרא אומרת שזאת, זה הבסיס של עמידת שחרית, אף על פי שזה בעצם מנחה. זה עוד שאלה, איך זה מנחה, איך זה, כן?
כן, רציתי לשאול על זה שהרב אמר שנביא זה בעצם מתפלל. כן,
באברהם, באבות, התפילה הנבואית התחילה לפני,
כן,
נבואת השליחות.
כן.
נבואת השליחות באה על גבי נבואת התפילה. כשמשה מתפלל, הוא מתפלל, הוא מזכיר את האבות.
כן,
זה מכוח האבות. השליחות התחילה ממשה. נבואת התפילה התחילה מאברהם ונגמרה בירמיהו. נבואת השליחות התחילה במשה ונגמרה במלאכי.
כן, ועכשיו שכתוב ואהרון אחיך יהיה נביאיך, זה רק נבואת שליחות ולי נבואת תפילה.
לא בטוח, מפני שאהרון גם יישא את משפט בני ישראל על ליבו. אלא שלא מצאנו את אהרון מבטא את זה במילים.
אז תפילת הכהן הגדול בעצם?
כן, זאת כפרה. הוא עושה מעשים. הוא עושה מעשי כפרה.
אז יש נביא תפילה...
קח את הקטורת... קח את הקטורת והולך, תעמוד בין המתים לבין החיים. זה מראה מה זה אהרון.
פנחס אנחנו מוצאים.
הימות פנחס ויפלל, מה זה? שהוא עשה דין.
כן.
אז הוא עשה את זה במעשה.
אז הוא בעצם עושה את מעשה אהרון?
הוא עושה משהו יותר מאהרון. אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום. אהרון לא מוכן לעשות דין ומשפט בחרב. ולכן הם כולם עובדי עצות שם. פנחס עושה את זה... אבל פנחס יהיה כהן משוח מלחמה ולא יהיה כהן גדול, כי יש פה משהו אחר, כי הוא לוקח רומח בידו. אהרון לא לוקח רומח. אני אומר שורית כהונת עולם, ואף על פי כן אתה רואה, אתה אחר כך קורא ואתה רואה שאין לי, הוא כהן גדול בשילו. מה זה, איך זה קרה? הוא מבני איתמר,
כל המדרש יפתח וכדומה.
הכל, כן, יש פה מאבק אדיר בין שתי תפיסות. הוא לוקח רומח, אהרון לוקח קטורת. אהרון לוקח קטורת. נדב אביו גם כן לקחו קטורת, אבל באופן לא נכון. אהרון עושה מעשה בכל עת שאמרו שאהרון יכול להיכנס בכל עת ולאו דווקא ביום הכיפורים. הרב מרדכי ברויר אמר בין השאר פה באולם הזה, כי הוא רוצה להגיד בוקר טוב לקדוש ברוך הוא, ואף פעם לא הסכמתי איתו עם זה. אהרון לא, הוא לא דמות שמבקשת להגיד בוקר טוב לקדוש ברוך הוא. זה לא אהרון בשום אופן. מתו לו שני בנים ביום העבודה הראשון. אם הוא מרגיש צורך של כפרה, הוא רוצה להיכנס. הוא מרגיש צורך לחפר על עצמו ועל משפחתו או על עם ישראל. וכשהנגף כבר התחיל, משה שולח אותו עם הקטורת החוצה. אז אהרון הוא לא ניב שפתיים. משה הוא ניב שפתיים, אבל איפה הוא יהיה ניב שפתיים? אהרון מול פרו. מול פרו, הוא יהיה שליח הדיבור שלך, כי אתה כבד פה וכבד לשון מול פרו. זה רק בהקשר הזה נאמר. היו עוד, אני רואה שהצלחתי לעשות מאומה, ואת השיעור הזה תזכרו, וזה טוב. כי זה נוגע למשהו ככה יומיומי וענייני שמדבר אל כל אחד, כן?
הרב,
כן.
אם כבר אנחנו מדברים על החלקים השונים בתפילה, אז מה המשמעות של החלק של אשרי ובא לציון?
זה השלמת השבח, זה הסגירה של פסוקי דזמרה.
אבל ובא לציון זה לא בדיוק שבח.
פסוקי דזמרה נשלמים על ידי אשרי ובא לציון, המזמורים שבסוף יש שיר של יום. זה הסגירה.
ובא לציון זה...
אז בתוך זה יש קדושה לסדרה, אבל הבסיס של זה זה סגירת המזמורים, זה סגירת השבח. ועלינו לשבח כמובן. זה פשוט סגירת השבח. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. לפי הרמב״ם הכל בחיזיון. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, איך שלא נפרש. מלאך השם נשאר מחוץ לסדום, ורק השניים בסדום, ולכן הוא אומר להם, הננה אדוני וכתוב בפתח, כי זה כמו רבותיי, ואין פה קמץ ואין פה קודש, כי מלאך השם מחוץ, והכל בלשון רבים, עד המקום של ויוציאו ויניחו מחוץ העיר ויריחו הוציאם אותם החוצה ויומר ימלט על נפשך. ואז ויומר לוט עליהם, פה המסורה מנקדת על נא אדוני בקמץ, הנה נא מצב דכך אין בעיניך. לוט מבין שהוא מדבר אל מלאך השם שממתין לו בחוץ. וכן כתוב בהמשך, והשם, כלומר מלאך השם, ימטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש, מת השם מן השמיים. שכל זה מלאך השם כפי שציין רשב"ם. רשב"ם ורמב"ם קראו את זה מאוד, דומה מאוד. בין כך ובין כך מדובר בפסח, נכון? דיברנו על פסח. על פסח דיברנו. שזאת פרשת הפסח הראשונה, הכל במונחים של פסח מצרים. והפרשה נגמרת לא בחורבן סדום, אלא בהולדת הילדים, כי זה חלק ספרי תולדות, איך נולדו בני לוט שיהיו להם זכויות בארצות אברהם. אברהם השכים בבוקר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ועל זה בנו חז"ל את תפילת שחרית, על הפסוק הזה. לפי הרמב״ם זה יוצא טוב, כי הוויכוח היה בחיזיון. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר ויער, וניהלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן, כלומר הוא ראה שמה שהראו לו זה באמת מה שקרה בשטח לפי הרמב״ם. ויהי בשחט אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, ושלח את לוט מתוך ההפיכה והפוך תיארים שישב בהן לוט. זה בשם אלוהים, כי זה תיאור אובייקטיבי של מה שקרה. ופרשת פרק כף כבר אמרנו עליה משהו, כי הוא נביא והוא מתפלל בעד, וגם אבי מלך על פי אלוהים לא בא אל פרעו בחלום הלילה, רק אל אבי מלך. כלומר הוא כן ראוי, הוא ראוי כמו שאיוב ראוי להתייחסות, פרעו לא ראוי להתייחסות, והוא נתן לו דרך, ולכן אבי מלך לא גירש את זה, אלא הושיב אותם בארצו ועשה חתונה מפוארת. יש לנו עוד איזה דקה שתיים?
כן.
יש פה משהו מעניין מאוד שני דברים. אחותי את כל אחות היא את, זה בא באמת ממקום שבראשית הזמנים היו נישואי אחיות שכיחים. וכך יש במדרשים על קין והבל ועל השבטים. ויש משהו בנישואי אחיות, אבל נשאר מזה שריד. והשריד מוכר לנו בשיר השירים, אחותי רעייתי יונתי תמתי, שאחות זה כינוי לאישה שנמצאת בת חסות של מישהו, גם אם היא אחותו למחצה, וגם אם היא לא אחותו בכלל, היא בגדר אחותו. המעמד של האחות הזאת,
אחות מהווה קרבה, לא?
מה?
אם בלי לחוכמה אחותי, את גם מהווה איזשהו פן של קרבה, לא?
נכון.
חסות.
כן, קרבה, אבל בהקשר של אישה זה אחותי רעייתי. עכשיו, לא היה לזה תוקף של אישה לכל דבר, גם אם היו יחסי אישות. ולכן אפשר לקחת אותה, זה מעין פילגש. עכשיו, יש פה אמירה, אם רינה אחותיית, אל כל המקום אשר נבוא שם, אם רי לי, כלומר עליי אחיו. והרמב״ם קבע בהלכות אישות, שעד שניתנה תורה, היו קידושין וגירושין באמירה. וכך זה אצל המוסלמים עד היום הזה. הוא אומר לה ללכת שלוש פעמים והיא הולך. יש אמירה. אברהם ושרה שינו את מעמדם המשפטי מאיש ואישה לאח ואחות כדי שלא ירגו אותו. זה היה הסכם ביניהם. אלא שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את ההסכם הזה. זה שאברהם יכול להתווכח איתו על צדקה ומשפט לא אומר שהשם מקבל כל דבר. הוא לא מקבל את ההסכם הזה. השם מתערב כדי להציל אותו ואותה מההסכם שהם הסכימו. והוא אומר לפרעו בנגעים גדולים ולאבי מלך בחלום הלילה שזה לא יקום ולא יהיה. ואז מה אבי מלך עושה? חתונה הוא עושה. ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, שמראה שיש פה מעמד משפטי, ואני נותן את הנדוניה, הנה הולך כסות עיניים לכל אשר איתך. עד היום הזה אנחנו מוליכים חתן לחסות פני קלה. זה סימן היכר, כיסוי הפנים, כיסוי העיניים. זה סימן היכר לאישה נשואה. אמא שלי זיכרונה לברכה מצאה את זה בתעודות עתיקות. כסות עיניים. הפריסה הזאת של כן, נו, איך זה נקרא?
הינומה.
הינומה. על פני הקלה, זה כסות עיניים שמסמנת אותה כאישה. ולא כבת זוג, כמו שקוראים לזה היום. לא אחות ולא בת זוג ולא פילגש ולא כל מיני מילים. ואת כל ונוכחת, אומר אבי מלך, כולם יווכחו לדעת, כולם ידעו למה עושים חופות בהמון עם, בתרועות ובשמחה גדולה ובהרבה מוזמנים, כדי לפרסם לעולם שאישה זו אשת איש. זה לא דבר צנוע, בהגדרה זה לא דבר צנוע, אבל לעשות חתונה בצניעות זה עוד יותר גרוע. לעשות חתונה צריך לעשות בפרסום גדול, כי צריכים לדעת. לא היום רושמים ברשימות, אבל זה רשימות, זה לא זה. צריכה להיות תודעה נרחבת שיווכחו לדעת שאישה זו נשואה, וכולם ידעו את זאת. זה מה שהוא אומר, ואת כל ונוכחת. יווכחו כולם לדעת, כל נפש שנמצאת פה תיווכח לדעת שאת נשואה, וכולם ידעו את זה בפרסום גדול בחותמת של המלך, ואני נותן לכם לשבת בארצי. זאת גדלותו של אבי מלך, שעליה נדבר בפעם הבאה בהקשר של העקדה, אל מול העקדה. כי אשר אלוהים אמר לאבי מלך, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתולי. ועל אברהם נאמר, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. זה מדבר זה עם זה, אז אבי מלך מול אברהם, בעזרת השם בשיעור הבא. אם יש פה כמה בחורים שעוד לא התפללו ממך או שמוכנים להשלים, אז אני אשמח אם תשאר בעשרה.
זו השאלה שלי, אבל מישהו שר
מה אם יום ראשון ויום יום שני ויום חמישי שיש תחנות
מלומד? יש פה מישהו, אבל נראה לי שבכנסת הישן יש בחצי.
סליחה? לא.